השיעור היום מוקדש על ידי לומדי השיעור כי הודעה לקדוש ברוך הוא על חזרת בנם רועי מרדכי בן ענת ציפורה ודניאל אברהם שחזר ברוך השם בחיים משירות המילואים בעזה וגם להצלחת הניתוח שלו היום להוצאת הרסיס שנותר. נודה לכולכם, תלמדו לזכותו ולהצלחת הניתוח וכמובן להצלחת כל חיילי צה"ל. וכרגיל, כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור ובאמת רק בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה ללחוץ על כפתור התרומות. ועכשיו בואו נתחיל.
שלום לכולם, אנחנו עושים את דף למדהי בבא במציאה. אנחנו באמצע סוגיה, אז אני ממליץ לשמוע את הסוף של השיעור הקודם בשביל לראות את הברייתא הארוכה בסוף למדה לדמות ב'. כאן נחזור רק על החלק שאנחנו צריכים למקרה שלנו. רבא רוצה להקשות מהברייתא שהבאנו בדף הקודם גם כן על הדין של רב הונה, אבל מחלק אחר של הברייתא. רק נזכר, מה זה הדין של רב הונה? רב הונה אמר שאם שומר אומר שהוא רוצה להישלם, כלומר שהוא חייב לשלם, בכל זאת משביעים אותו שהחפץ שהוא שומר עליו לא בבית שלו. למה? כי אנחנו חוששים שאולי בעצם הוא פשוט רוצה את החפץ, לא רוצה לגזול אותו, אז הוא משלם עליו, אבל הוא רוצה את החפץ והוא בעצם באמת בבית שלו, אז משביעים אותו. עכשיו ראינו אתמול ברייתא. ברייתא, החלק שנקרא, זה החלק השלישי שבה, כלומר הראשון בזוג השני, זה הולך ככה, אני הלוויתי לך 100 שקל, ואתה נתת לי משקון. עכשיו אני הבאתי את המשקון ואני מודה בזה, אז אני חייב לקזז את החוב שלך עם המשקון שאני הבאתי לך. עכשיו אתה טוען שהמשקון היה שווה יותר מהלוואה, כלומר 200 שקל, ואני אומר מה פתאום, זה היה שווה רק 100. אז אתה בעצם תובע אותי על 100, על הפער, ואני כופר בכל, כי אני אומר שהמשקון היה שווה רק 100. אז הדין הוא שאני פטור משבועה כי כפרתי בכל. עכשיו, אם יש את הדין של רב הונה, שאני בעצם גם אמור להישבע שהמשכון הזה לא באמת בבית שלי, אז כיוון שאני ממילא נשבע את השבועה של רב הונה, לכאורה אתה יכול לגלגל עליי גם שבועה שהמשכון היה שווה 100 ולא 200. מזה שאתה לא יכול לגלגל עליי שבועה, משמע שאין שבועה של רב הונה. זה הקושייה. דוחה הגמרא, יש שבועה של רב הונה, במקרה הזה לא היה שבועה של רב הונה. למה? כי מדובר כאן שאתה סומך עליי. עכשיו, אתה סומך עליי לעניין זה שהמשקון לא בבית שלי, אבל לעניין המחיר של המשקון, פה אתה כבר לא סומך עליי. כי א', אתה יודע את המחיר האמיתי, הרי אתה חושב שזה היה 200 לדעתך, ודבר שני, אתה יודע שאני לא אמור לדעת, כי זה לא משקון שלי, אז אני לא באמת יודע את המחיר האמיתי שלו. הגמרא עצמה אומרת רק את הדבר השני, את הדבר הראשון, הפני יהושע מאיר. עכשיו, למה ברית שלא סמכת עליי? זה התוספות שואל. למה אני לא סומך עליך? הגמרא אומרת, באופן כללי, הגמרא נותנת לנו כלל, אם יש אדם עשיר, כנראה שהוא אדם שאפשר לסמוך עליו, אחרת השם לא היה נותן לו להתעשר, ואדם עני, כנראה שהוא אדם שאי אפשר לסמוך עליו, כי אחרת השם לא היה נותן לו להיות עני. ומביאים לזה פסוקים, ואנחנו עכשיו חוזרים לדין של המשנה. הדין של המשנה היה כך, אני שומר ואני חייב לשלם לך, אני אומר את זה עכשיו לפי הרחבה של רב פאפה שראינו בדף הקודם, ושילמתי לך, ואחר כך נמצא הגנב, והוא משלם כפל, הוא משלם את הכפל לי. כי אם שילמתי לך את חובי, אז בעצם אני זכיתי בבהמה, ואני מקבל את הכפל. עכשיו יש סיפור, אנחנו בשורה הרחבה הראשונה, בלמדה עמוד א'. היה אדם, נניח אני שמרתי לך על כיפי, על נזמים, ואתה באת וביקשת אותם, ואמרתי שאני לא יודע איפה הם. לא יודע איפה הם, זה פשיעה, ואני צריך לשלם לך. ולא רציתי לשלם. בא רב נחמן ואמר שיקחו ממני את הפדנה שלי, סוג של ארמון, ולקחו ממני ונתנו לך. אז בעצם לכאורה מדובר פה ששילמתי לך, על ידי מה? על ידי הפדנה. עכשיו נמצאו הכיפי, והכיפי בינתיים התייקרו. אז לכאורה, לפי הדין של המשנה, כיוון שהם התייקרו ואני כבר שילמתי לך על הפיקדון, על ידי זה שלקחו לי את הפדנה ונתנו לך, אז אני אמור לקבל את היוקר, כמו שאני אמור לקבל את הכפל. אבל רב נחמן אמר שלא, אני צריך להחזיר לך את הכיפי ואתה תחזיר לי את הפדנה. אז עכשיו הגמרא שואלת שתי שאלות. קודם כל, למה זה לא כמו במשנה? למה לא זכיתי בהתייקרות של הכיפי כמו שאני זוכה בכפל במשנה? אז אומרת הגמרא שזה שונה. במשנה אני באתי והתנדבתי לשלם, או שלפחות לא הטרחתי אותך לביתין אלא שילמתי מרצוני. כאן הטרחתי אותך לביתין והיו צריכים לקחת לי בכוח. וכבר אמרנו שהסברה בכל העניין הזה שאני זוכה בבהמה זה שאתה רוצה להקנות את הבהמה. במקרה כזה שהטרחתי אותך לביתין, אתה לא רוצה להקנות לי. זה דבר ראשון. אגב, תראו תוספות שהוא מאיר שהתייקרות זה דומה לכפל ולא דומה לגיזות ובלדות, ששם אמרנו שממילא השומר לא זוכה בהם. אז זה דבר ראשון, מבחינת זה למה אני לא זוכה בכיפי. עכשיו, דבר שני צריך לשאול, כשאני מחזיר לך את הכיפי, אומר רב נחמן, אתה צריך להחזיר לי את הפדנה. לכאורה, מכאן אפשר להבין ששומה הדר. מה זה שומה הדר? נניח שאני לווה, ואין לי כסף לשלם לך, אז לקחו ממני משהו והביאו לך המלווה. אחר כך השגתי כסף ובאתי לשלם לך, האם אתה חייב להחזיר לי את השומה שלקחו ממני ונתנו לך? אם שומה הדר, זה אומר שאתה חייב להחזיר לי. גם פה לכאורה, אני מביא לך את הכיפי ואתה מחזיר לי את הפדנה. משמע ששומה הדר. אומרת הגמרא, לא, יכול להיות ששומה לא הדר. כאן, כן הדר, כי הכל היה בטעות, כי אני חשבתי שאיבדתי את הכיפי והסתבר שהיה לי. אבל במקרה רגיל, אולי שומה לא הדר. ועכשיו שכבר דיברנו על שומה הדר, אז עכשיו הגמרא נכנסת לדיון ארוך על שומה הדר, עד סוף העמוד וקצת בעמוד הבא. אז קודם כל, האם בכלל שומה הדר? בנהרדי אמרו שכן שומה הדר עד 12 חודש, כלומר אם הלווה בה תוך שנה הוא יכול לקבל חזרה את מה שלקחו לו. המאמר אומר ששומה הדר אפילו לעולם, לא רק עד 12 חודש. עכשיו הסיבה ששומה הדר זה משום ועשית הישר והטוב. שאתה המלווה, אם לי יש כסף, תעשה ישר וטוב ותחזיר לי את החפץ שלי שלקחו לי. אז עכשיו הגמרא נכנסת למקרים שונים מתי כן ומתי לא. אז נניח שאתה הלוות לי כסף, ואחר כך אתה עצמך לווית ממישהו אחר. אז אני חייב לך כסף, ואתה חייב לרובן כסף. עכשיו, אני לא היה לי מה לשלם, הבאתי לך שומה, ואתה לא היה לך מה לשלם לבעל חוב שלך לרובן, אז אתה הבאת לו את השומה שלי. ואז השגתי כסף, אז אני רוצה שהוא יחזיר לך, ואתה תחזיר לי. אז אומרת הגמרא, באמת הוא צריך להחזיר, כי כמו שאתה צריך לעשות לי הישר והטוב, גם הוא צריך לעשות הישר והטוב. והסברה היא שבעצם שניכם, גם אתה וגם המלווה שלך, רובן, לא רציתם את החפץ שלי או את הקרקע שלי, אלא רציתם מעות, ולזה התכוונתם. אז אם יש לי מעות, אז תיקחו את המעות ותחזירו לי את הנכס שלי. אבל אם אתה לא נתת את זה כשומה לבעל חוב שלך, אלא מכרת את מה שלקחת ממני, או הורשת או נתת מתנה, או שאפילו אתה אישה והתחתנת וזה עבר לבעלך והבעל הוא כמו לוקח מנכסי אשתו, בכל המקרים האלה, אז הקונה או הבעל הם לא התכוונו למעות, אלא הם התכוונו לקרקע עצמה. ואז הם כבר לא צריכים לעשות הישר והטוב, כי כשהם קנו את זה הם רצו את החפץ והם לא רצו את המעות. אז ברגע שאתה המלווה שלי מכרת את השומה שלקחת ממני, אני כבר לא יכול לבוא אליך עם כסף ולבקש את זה בחזרה. דיון נוסף לגבי שום ההדר או לא, נניח ששום ההדר, שואלת הגמרא, זה במקרה שבית הנקפות היא לתת לך, שם הוא משהו מהנכסים שלי והעבירו אליך. אבל מה יקרה אם אני בהתנדבות נתתי לך? האם אז התכוונתי פשוט להקנות לך את זה לגמרי, או שגם כאן שום ההדר? זה מחלוקת רב אחא ורבינה. דבר אחרון, ממתי השומה ממש הופכת להיות שלך? אז פה יש שלושה שלבים. אביי אומר, מרגע כתיבת ההדרכתא, כלומר מהרגע שכותבים, אפילו שזה עוד לא הגיע אליך, המלווה, מהרגע שכותבים לך שטר שאתה יכול לקחת לי אחת מהקרקעות, אז בעצם זה כבר הופך להיות שלך. רבא אומר, רק מהרגע שההדרכתא הזאת הגיע לידיים שלך. ורבא אומר, שזה גם לא מספיק, גם אחרי שנתנו לך לבחור שדה, עדיין יש שלב שנקרא אחרזת, אתה תמצא שדה שלי, אתה תרצה אותה, אבל אז יעשו סוג של מחירה פומבית לראות אם אני אצליח למכור אותה למישהו אחר במחיר יותר גבוה, ורק אחרי שיעבור הזמן שלאחזת, רק אז זה הופך להיות שלך, ואנחנו הגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה אומרת ככה, אני יש לי פרה, והזכרתי את הפרה לך, ואתה השאלת את הפרה לרובן, ואצל רובן הפרה מתה באונס. אז עכשיו רובן הוא שואל, אז הוא חייב, אז הוא צריך להביא לך פרה. אתה סוחר שלי וסוחר פטור באונס, אז אתה לכאורה לא צריך להביא לי פרה, אז יוצא שאתה הרווחת על חשבון הפרה שלי. זה באמת דעת הנקמה. רבי מאיר אומר, לא ייתכן שאתה תעשה כסף מהפרה שלי, ובאמת הכסף צריך להגיע חזרה אליי. נדון בהתחלה על דעת הנקמה. שואל רבי דיבה רבין את אביי, הרי אתה במה קנית את הפרה, אתה הסוחר? בזה שנשבעת לי שהיה פה אונס. שואל רבי דיבה רבין, אז שאני, הבעלים, לא ישביע אותך בכלל, ואני אתווה ישר, אתה שואל, למה אני משביע אותך? עונה לו אביי, אתה לא קנית את זה כי נשבעת ונפטרת, אלא מעצם זה שהיא מתה באונס, באותו רגע קנית את הבהמה. כי באותו רגע נפטרת מלהשיב לי אותה, וזה לא קשור לשבועה, ולא יעזור לי לא להשביע אותך, והשבועה שאתה נשבע היא רק להפיס את דעתי, אבל לא היא זאת שמעבירה לך את הבעלות כביכול על הפרה הזאת. זה דיון ראשון. דיון שני, אומר רבי זיירא, יכול להיות מקרה מגניב. מה יקרה אם אני הזכרתי לך, ואתה לא השאלת למישהו אחר, אלא השאלת את זה חזרה לי? אומר רבי זיירא, שני חידושים בעצם. הוא קודם כל אומר, אפילו שזה אני, הבעלים, השואל, עדיין לפי תנא קמא אתה תרוויח על חשבוני. כלומר, יוצא פה מצב אבסורד, אני אצטרך לשלם לך על הפרה שאני הזכרתי לך. למה? כי אתה הסוחר שלי אז אתה פטור, אבל אני השואל שלך, אז אני חייב. זה דבר ראשון. דבר שני שאומר רבי זיירא, זה יכול להיות עוד יותר אבסורד, מה יקרה? אני הזכרתי לך, אתה השאלת לי, ואז אני שוב הזכרתי לך לזמן יותר קצר, שוב השאלת לי חזרה לזמן יותר קצר, וכן הלאה וכן הלאה. על כל אחת מהשאלות האלה שהשאלת לי, אני צריך לשלם לך עוד ועוד ועוד פרות. וגם אני צריך לתת לך פרות בשביל להשלים את הזמן שאני הזכרתי לך, ולא מימשת את זה, כי השאלת לי את זה בחזרה לזמן פחות, חסר לך כמה ימים שם בין הזמן ששאלת לי לבין הזמן הראשון שאני הזכרתי לך. זה דעת רבי זיירא. רב אחמא דיפתי חולק עליו, אומר שבעצם יש פה פרה אחת, אז למה שהוא ישלם כמה פרות? הרי אותה פרה עוברת מסחירות לשאלה, מסחירות לשאלה. אומר לו רבי זיירא, הפרה עצמה כבר מתה, אם היא הייתה חיה אז אתה צודק, אבל הפרה עצמה כבר מתה, ומדובר פה על חיובים, וחיובים יש כמה. אומר מר ברב אשי, נכון שיש כמה חיובים, אבל בעצם יש פה שתי שמות של חיובים. שם אחד של שאלה ושם אחד של זכירות, לכן גם הוא חולק על רבי זיירא ואומר, בסך הכל לשלם השואל הסוחר שתי פרות, אחת בשביל השאלה ואחת בשביל להשלים את ימי הזכירות. עד כאן.